עניינים שהדליקו את המזגן, ואנחנו בישראל, באורות ישראל. אורות ישראל בפרק א', זה יוצא עמוד, יוצא עמוד קוף למד חט. מהות כניסת ישראל ותכונת חיית. למדנו כבר את הפסקה הראשונה, המזגן לא עובד, ואנחנו בפסקה ב'. עד עכשיו דיברנו על כנסת ישראל, אפשר לומר, ממעלה למטה. כי יכול מהבחינה האלוהית, לא, אבל בסדר, אני יודע. לא מבין בזה. מה? אתה אומר, עוד מעט זה יעבוד? כן, יהיה רצון, עד סוף השיעור זה בטח יעבוד. טוב, אז עד עכשיו דיברנו על כנסת ישראל מהבחינה, אפשר לומר, האלוהית. האלוהית, ממעלה למטה. עכשיו אנחנו מדברים על כנסת ישראל ממטה למעלה. מה, איך כנסת ישראל מופיעה בהוויה האנושית? כנסת ישראל היא הגילוי הרוחני העליון שבהוויה האנושית. כלומר, אם אנחנו מסתכלים, מאז המפץ הגדול, רואים לאן כל זה מגיע, זה מגיע מהמפץ הגדול ועד הרב קוק. וזה בכל זאת עלייה משמעותית מאוד. כי אפשר לומר שלקח זמן, אבל בסוף הופיע החומר המאורגן. לקח עוד קצת זמן, הופיעו ראשית החיים. הופיע ראשית החיים. לקח עוד קצת זמן, גם הופיע ההכרה. עוד קצת זמן, הופיע המוסר. ההכרה המוסרית.
מה זה ההכרה לפני המוסר?
אתה רוצה לענות או אתה רוצה לשאול? אתה שואל מה זה ההכרה לפני המוסר? ההכרה זה היכולת לחשוב על עצמי. למשל, החתול לא חושב שהוא חתול. החתול הוא חתול. האדם שואל את עצמו מי הוא. מי אני או מה אני? זה חידוש. זה ההכרה. איך אנחנו רואים את זה? איך אנחנו יודעים שלחתול אין הכרה? אין הכרה במובן הזה של שאלות על עצמו. מתוך התבוננות בחייהם של חתולים. הגענו למסקנה הזאת. בסדר? ואגב, המסגן עדיין לא עובד. עכשיו, זה הכפתור השמאלי. צריך להיות הכפתור השמאלי. מה? אתה בטוח? זה בטוח מה שאתה אומר. טוב, בסדר, אז תעזור. נסמוך עליו, נסמוך עליו. עד אז נספיק להתבשל כראוי וזה. טוב, עכשיו, מתוך ההכרה המוסרית, הופיעה גם ההכרה האלוהית של כנסת ישראל, שבא לידי ביטוי גם לא רק באופן פרטי, אלא גם באופן לאומי. כן, כאומה, עם קדוש, גוי קדוש, ומתוכו, מתוך גוי קדוש, תיקון העולם כולו. אז אם זה כך, יוצא שכנסת ישראל היא הגילוי הרוחני העליון שבהוויה האנושית. כן?
הגילוי היחיד?
האם זה הגילוי היחיד? כתוב העליון. אם יש עליון, סימן שיש אחרים. אי אפשר שיהיה עליון בלי תחתון. נכון?
מה זה
שאר הגילויים? שאר הגילויים הם לא הגילוי העליון, הם גילויים נמוכים יותר. מה?
דוגמה לגילוי נמוך יותר?
גילוי נמוך יותר. האומנות. האמונות, הפילוסופיה, הטכנולוגיה. הכלכלה. כן? מה אתה אומר? מי אמר ארץ ישראל?
כנסת ישראל.
כנסת ישראל, כן. כנסת ישראל היא מחברת את כל היש אל האלוהות. זה, אם כן, הגילוי היותר עליון. מובן מאליו שבתוך היש יש לך הרבה גילויים חשובים. האומנות, האמונות, הכלכלה, הטכנולוגיה, הספרות וכדומה. בסדר? המוסר אפילו. אז הוא גם כולל וגם עליון. הוא גם עליון במובן הזה שהוא מסוגל לשמוע דבר השם, מצווה, נבואה. כן?
הגילוי הזה הוא כבר היה גנות בתוך אדם הראשון.
כן.
זאת אומרת שזה מבחינת
יזדות? יפה. מה שאתה אומר זה נכון. זאת אומרת, לפי הכוזרי, סגולת ישראל היא סגולת האדם. זאת אומרת שזה לא שעל גבי האנושות הופיעה מדרגה עליונה יותר, אלא הנחת הכוזרי וגם של הרמח"ל היא שמהאנושות הייתה הידרדרות. ונשמרה הזהות אדם וישראל. המזגן עובד. טוב. כנסת ישראל, אז בואו נראה מתוך כך הדברים שנמרים כאן. כנסת ישראל היא הגילוי הרוחני העליון שבהוויה האנושית. ואז מלא שזה השלכות. כשם שאין להתפלא על אשר במוח ובלב, ישנם גילויי חיים כאלה שדוגמתם אין אנו מוצאים בכל הגביעה כולה. אין, התפקוד של הלב ושל המוח הוא תפקוד שונה מכל שאר חלקי הגוף. כן, אין להתפלא על גילויי החיים של הפליאות, הניסים, הנבואה, רוח הקודש במעלתו העליונה, התקווה הנצחית, הניצחות על כל מפגש, הם מתגלים בצורה עליונה, מפליאה את כל לב הוגה וכל מוח חושב. כלומר, אתה אומר, יש ניסים. אין, קריאת ים סוף. וואה, משהו. יש את השאלה, ולמה אין קריאת ים סוף לעמים אחרים? מדוע לא מצאנו קולות וברקים ומעמד הר סיני בעמים אחרים? 10 ניסים שנעשו בבית המקדש בימים אחרים, מדוע לא רואים את זה? או על כפנים, אם רואים, רואים רק חלקיקים קטנים של הדבר הזה. מהרב, כי זה המוח והלב וזה שאר האיברים. מובן? מה? הוא שואל שאלה פשוטה, הוא עונה על שאלה מובלעת. מדוע יש תופעות ייחודיות של ניסים והשראת שכינה וכדומה דווקא בעם ישראל ולא במקומות אחרים? זאת השאלה. והתשובה היא שזה בגלל שזה המוח והלב. כן? מה אתה שואל עכשיו? אוקיי. בסדר, אז אני שוב חוזר על הדברים האלה. כשם שנתפלא על אשר במוח ובלב, ישנם גילויי חיים כאלה שדוגמתם אין לנו מוצאים בכל הגביעה כולה, או על כל פנים לא באופן חזק. יש אומרים שיש משהו מתאי, לא יודע, אני לא בקיא בזה, ראיתי שתאים אדומים לתאי המוח גם באזור מסוים של הלב וגם בבטן. יש, כשמישהו אומר יש לי בטן מלאה עליו, אז באמת יש ביטוי עצבי בדבר הזה, אולי הורמונלי. על כל פנים יש, אם כן, מרכזי חיים בתוך הגבייה, ובמרכזי החיים האלה אנחנו רואים תופעות שאנחנו לא מוצאים בשאר המקומות, נכון? למשל, העברת המידע. העברת המידע בכל הגוף, זה נעשה באופן ביוכימי. יש גם קשרים חשמליים, פולסים חשמליים בתוך המוח. כן, יש תופעות שונות. אז זה לא שזה לא נמצא בכל הגוף, אבל זה בצורה מרוכזת, אם אפשר לומר, אני אומר, מדבר בשפה פופולרית, זה מרוכז במוח. אז גם בעם ישראל, כיוון שאנחנו הלב של האנושות, לכן יש אצלנו טיפול מיוחד. זה מה שזה אומר. מובן? טוב. רוח הקודש, כן, אין להתפלא על גילוי חיים של הפליאות. מה? אני אמרתי שאין גילויים בכל האומות? נכון, זה מה שאמרתי. כן.
שכולם מתייחסים לגם גילויים בניסים כאלה.
כן, אבל זה כלום לעומת מה שיש בעם ישראל. כלומר, בכל המיתולוגיות למשל, אתה רואה שיש התגלויות של האלים, אבל לא של הבורא. נכון? זה מדרגה אחרת לגמרי, פשוט זה אין מה להשוות בכלל. כלומר, בכל המיתולוגיות כולן, מי שברא את העולם נעלם. הוא לא מתערב. והאלים, הפקידים הזוטרים, הם כן מתערבים. כן? זה משהו אחר לגמרי. כן, אני אתפלא על גילויי החיים של הפליאות, הניסים, הנבואה, רוח הקודש במעלתו העליונה. משמע שיש רוח הקודש במעלתו הנמוכה, שיש גם אצל הגויים. התקווה הנצחית. כן, זה משהו מיוחד לנו. כלומר, לא מצאנו עמים אחרים שיש להם הבטחה פנימית לקיום נצחי. הניצחון על כל מפגע שהם מתגלים בצורה עליונה, המפליאה את כל לב הוגה וכל מוח חושב. שלום כבודו. אני מתגעגע. מה כוונתך לגבי זה שהעולם התדרדר? העולם התדרדר, כוונה שהזהות האנושית המקורית נעלמה. הזהות המקורית נעלמה, התנפצה לרסיסים ונהייתה 70 אומות, וכל אומה אינה אלא גילוי אחד, אחד האופנים להיות אדם. אז משהו נעלם. שלא לדבר על ההידרדרות המוסרית, בשפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה, שגרמו את הצורך להקים מחדש איזה מיקרו אנושות במשפחה של האבות. כשאברהם מתקן עבודה זרה, יצחק שפיכות דמים ויעקב גילוי עריות, ומתוך כך יכלה התורה להינתן מחדש בקיבוץ. זה כל ספר הכוזרי. אתה בקצרין עכשיו? לא ידעתי. טוב, בסדר. עוד נתראה בעזרת השם. אתה רוצה בקיץ, אני אהיה איזה שבוע שאני אהיה בחספין, זה לא רחוק ממך, אתה רוצה, נוכל להיפגש. טוב, מה יחסנו לכנסת ישראל של היום? האם יש איזה קשר רוחני מסוים בינה לבין כנסת ישראל המקורית? כנסת ישראל היא לא של היום ולא של אתמול, היא של כל הדורות. כנסת ישראל היא איך שאנחנו מופיעים בתור ישות כוללת על גבי ההיסטוריה בכללה, מתחילתה ועד סופה. וממילא זה עובר דרך כל הדורות. אתה אומר שהוא התכוון למוסד של הכנסת של מדינת ישראל, הוא לא אמר את זה. אם הוא היה אומר שהוא מתכוון למוסד הנקרא כנסת, שבו מתממשת מלכות ישראל, הייתי עונה על זה, אבל זה לא מה שהוא שאל. הוא שאל כנסת ישראל של היום, משהו אחר. טוב, איפה אנחנו? כנסת ישראל היא גילוי זרוע השם בעולם, יד השם בהוויה בבניין הלאומים. ויש לה בוודאי יחס גדול עם כל משהו יותר נשגב ונערץ קדוש ומרומם במצוי כולו בכל היקפו הגשמי והרוחני, באופן אחר אי אפשר לחשוב. במילים אחרות, אנחנו מהווים כמין נקודת קריטריון שאליה מתייחסים שאר העמים וכל הנעשה בעולם תודה רבה, סובב במידה רבה מסביב לכנסת ישראל. יש בחז"ל שאין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל. מה זה פורענות? זה לא שיש איזה כפר אחד שנלחם בכפר השני, אבל במלחמות גדולות למשל, או זעזוע שנוגע לעולם כולו, יש לזה השלכות על כנסת ישראל, ומכנסת ישראל השלכות על העולם כולו. דוגמה שהיא בת זמנו של הרב קוק. מלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם הראשונה הייתה באמת זעזוע שהקיף את כל כדור הארץ. אמנם עיקר המלחמה היה באירופה, אבל אפשר לומר, כל כדור הארץ כולו היה מעורב במלחמה הזאת. השאלה היא, בשביל מה המלחמה הזאת? היה יורש העצר האוסטרי, פרנץ פרדיננד. הוא נרצח על ידי סרבי בסרייבו. אז זה ממש עצבן את האוסטרים, והם פלשו לסרביה. אבל הסרבים היו בעלי ברית של הבריטים והרוסים והצרפתים. אז הבריטים, צרפתים, רוסים עשו מלחמה נגד אוסטריה. האוסטריה הייתה בעלת ברית של גרמניה ובולגריה. אז אם כן עשו שני גושים, נלחמו זה בזה. כיוון שהיו להם גם מושבות באפריקה, אסיה, אמריקה וכו', אז התחילו להתערב זה בזה. כיוון שהייתה מלחמה גדולה, האמריקאים אמרו אנחנו לא עומדים בצד, נלחמו גם כן. בסדר? מה זה קשור לעם ישראל הסיפור הזה? פרנץ פרדיננד. יש קשר בכלל? בעקבות כך אגב, קרו כל מיני דברים. התפרקה האימפריה האוסטרו-הונגרית, בטל המשטר הצאריסטי ברוסיה, הוקמה רוסיה הסובייטית, הוקמו מדינות נוספות במזרח אירופה, וגם הוקם ארגון הנקרא חבר הלאומים, קיצור, התחיל בלגן רב בעולם. מה זה נוגע לעם ישראל? הצהרת בלפור. הצהרת בלפור, אפשר לומר, הייתה הרווח היחיד כמעט מכל מלחמת העולם הראשונה. כי כל מה שהושג בעקבות מלחמת העולם הראשונה, כל זה התמוטט כלא היה 20 שנה לאחר מכן. נכון? מלחמת העולם השנייה. אז בעצם זאת מלחמה שלא הייתה שווה כלום. שום רווחים לא צמחו ממנה. נכון? אבל דבר אחד יצא. הצהרת בלפור, ההכרה בזכות המדינית של עם ישראל על ארץ ישראל, ומזה התגלגל כל מה שהתגלגל בימינו. כן. הטורקים איבדו את ארץ ישראל. בכלל, האימפריה העות'מאנית בטלה. נכון. אבל בעצם מה שיצא מזה, זה שבסופו של דבר הייתה הצהרת בלפור. אז אמרו חז"ל, וזה בצדק, אין פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל. אבל צריך בשביל זה לדעת להסתכל על הדברים. טוב, כן. מה הפירוש באופן אחר אי אפשר לחשוב? אומר הרב קוק, אני לא יכול לחשוב אחרת. מה הכוונה? כן.
היום מה שקורה עם שכננו סוריה, לוב, מצרים,
כן.
זה נקרא פורענות? או שזה שם חפיף?
זה שבאמת שאלה. כלומר, אתה אומר, יש כל מיני מהפכות בכל מיני מדינות בעולם הערבי, האם זה נוגע לנו? אני אומר לך שמן הסתם שכן. איך? אני עוד לא יודע.
זה לא שסתם שולי.
יכול להיות שזה שולי, אני לא יודע. אבל אני אומר, מן הסתם, המילה מן הסתם איננה ודאות. נכון? זה ביטוי כזה. אני מניח שאם זה קורה בכל כך הרבה מדינות מסביב, יש לזה משמעות. כן? אבל לא כל המדינות המוסלמיות נפלו. למשל, צרפת עדיין קיימת. כן. טוב. אז זה בעצם מה שהרב כאן אומר לנו זה להסתכל. להסתכל על כנסת ישראל בתור הגילוי הרוחני העליון שבהוויה האנושית, מתוך כך להבין מדוע יש תופעות ייחודיות בעם ישראל של נבואה ניסים וכדומה, ומתוך כך גם להבין שדרך כנסת ישראל דברים זזים בעולם. אולי נגיד את זה ככה. ניקח לוח של שחמט. אבל בלוח של שחמט כמה כלים יש? מה? 32. כמה ריבועים יש? 64. אז יש מקום לעוד, נכון? אבל תארו לעצמכם לוח שמלא כולו בכלים. אפשר לזוז, נכון? עכשיו, נגיד שהלוח הזה מלא ב-64 כלים, ואתם רוצים להכניס עוד כלי. הכלי ה-65. מה תצטרכו לעשות? להוציא כלי אחר. ולהכניס את הכלי ההוא. עכשיו יש לכם כלי ביד, מה עושים איתו? טוב, רוצים להכניס אותו בחזרה, צריך להוציא כלי אחר. אפשר לומר, זה מה שכנסת ישראל עושה. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, ארצות, עמים. לכל עם ועם ארץ משלו. פתאום מגיע עם ישראל, בא ממצרים, איפה נשים אותו? יש בכנען, אבל בכנען יש כנענים. טוב, לא נורא, מוצאים את הכנענים, חלק נהרגים, חלק בורחים, שמים את עם ישראל. לאן הכנענים הולכים? לקרטגו. כן, בקרטגו. מזיזים את הברברים, מתיישבים בקרטגו. מה? הברברים בורחים. עכשיו, מה ש... אז קרטגו, בסדר, זה מתחיל לאיים על רומא. אז רומא מתחילה להילחם. אז הרומאים מתחילים לזוז. כנגד הרומאים מתחילים המקדונים, והסלבקים, וכו'. בקיצור, אנחנו עושים הרבה הרבה בלגן מעצם קיומנו. כלומר, אנחנו מזיזים את היציבות, מערערים את היציבות, של העולם, לכן יש גם כאלה שמפרנסים בזה את האנטישמיות. אבל יש פה נקודה אמיתית. העולם לא הגיע לרוויה שלו. זה מה שהרב כאן אומר, שכנסת ישראל היא גילוי זרוע השם בעולם, יד השם בהוויה. הקדוש ברוך הוא משתמש בעצם בנו, בתור כלי להשגת היעדים הכלל היסטוריים שלו. רוויה? כן, כלומר, העולם לא הגיע למצבו האחרון. איש תחת גפנו ותחת עינתו. שלום, הערה, התכוונתי לכנסת ישראל, מוסד הכנסת, 120 ח"כים וכולי, בתודה. וואי, צדקת. טוב, לא ידעתי. טוב, כשהוא אומר, האם יש קשר בין כנסת ישראל המוסד, הנקרא כנסת, לבין כנסת ישראל המטאפיזית? התשובה היא שכן, יש יחס, כי בכל זאת, הכנסת היא המקום שבו בא לידי ביטוי מלכות ישראל. ומלכות ישראל היא גורם משמעותי, זרוע השם בעולם. אז יש איזה יחס ביניהם, אף על פי שאי אפשר לקרוא לכנסת בשם כנסת ישראל המטאפיזית, אבל היא גוף חשוב בכלכלה של כנסת ישראל. כבוד הרב, גם אני בקצרין, אשמח לראותך ממש. מה כבוד הרב אומר לגבי חנוך בן ירד שכתוב שהיה מלך גדול? האם הוא לא ברמת האבות? טוב, קודם כל, זה שאתה תשמח לראות אותי זה נחמד מאוד. אבל לגבי חנוך בן ירד אני לא רוצה להתייחס כי זה לא הנושא של השיעור. עכשיו יש שאלה נוספת שאני לא יכול לקרוא אותה. עכשיו אני יכול לקרוא אותה. האם ההידרדרות הייתה במישור הפיזי של האנושות או שהחלה בממד הרוחני עוד לפני ההגשמה? האם כנסת ישראל זאת ישות אחידה שנוצרה בבריאה או שהיא אינטגרציה של ישויות שהתעלו לאורך הזמן והתלכדו יחד? טוב, אני אנסה להבין עוד פעם. האם ההידרדרות הייתה במישור הפיזי של האנושות? לא, במישור המוסרי. יכול להיות גם שהייתה הידרדרות טכנית, כלומר שהטכנולוגיה ירדה, אבל באופן עקרוני מדובר הייתה הידרדרות מוסרית. עכשיו, האם כנסת ישראל זאת ישות אחידה שנוצרה בבריאה? כן. שלום הרב, למה צריך להרוג מיליונים כדי לקבל הצהרת בלפור? תודה. שאלה יפה מאוד, יש תשובה. לא, שאלה רצינית. למה צריך להרוג מיליונים כדי לקבל הצהרת בלפור? לא, הוא שואל על מלחמת העולם הראשונה. השאלה שלו היא על מלחמת העולם הראשונה. שאני אמרתי שהרווח היחיד שיצא ממלחמת העולם הראשונה זה הצהרת בלפור. אתה זוכר שאני אמרתי את זה בשיעור? כן, על זה הוא שואל. בסדר? לא על השחמט. עכשיו, נגיד את זה אחרת. למה צריך להרוג מיליונים? סתם. כן? כלומר, מה? בלי הצהרת בלפור. למה בכלל צריך שיהרגו מיליונים? זה לא בסדר. מה התשובה? זה באמת לא בסדר. זה לא בסדר שצריך להרוג מיליונים. אז, אבל מי עשה את זה? בני אדם עשו את זה. למה בני אדם עושים זה? כי הם רעים. למה הם רעים? כי הם שומעים ליצר הרע. ולמה הם שומעים ליצר הרע? כי אין כנסת ישראל כדי להדריך אותם. לא דווקא על ידי התורה, יש הרבה דברים. גם התורה. כלומר, יש לכנסת ישראל תפקיד בתיקון העולם. וזה שהיו שתי מלחמות עולם אכזריות, זה מחייב אותנו עוד יותר להקים את מדינת ישראל כדי להיות אור לגויים.
זה לא הלקאה עצמית.
מה?
זה לא הלקאה עצמית.
מי אמר שאנחנו אשמים?
כנסת ישראל, בגלל זה נגיע מיליונים, לא תקענו את העולם.
מי אמר שאנחנו אשמים בזה שכנסת ישראל הופיעה? לא, 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 לא. מי אמר לך שזה שכנסת ישראל לא הקימה מדינה זה אשמתנו? אולי זה אשמת הגויים? תחשוב על זה. לא משנה אשמת מי, עובדה. כן? מה אתה אומר?
זה מסקנה אלוהית או זה מסקנה?
אגב, יש גם לפעמים תפקיד גם להריגת מיליונים ויש לזה גם תפקיד לפעמים
זה
זעזוע, זה זעזוע יש הרשעים נכחדים מן העולם יש טהרה שבא אחרי זה כמובן שאנחנו לא יכולים ליזום מעשים מזעזעים כאלה אבל אם אנחנו מנסים להבין מה יד השם בהיסטוריה יש לזה גם כן משמעות טוב הכנענים הולכים לאום במטרה להשיג שוב את המדינה ודי לחכימה ורמזיה. נכון, זה דיון, זה מובא בגמרא, במסכת סנהדרין, דף צדיד ד' עמוד א', שהכנענים הולכים לאלכסנדר מוקדון ורוצים את ארץ כנען. דיברנו על זה בהרחבה באחד השיעורים על פרק חלק. כן, מה אתה רוצה?
עכשיו להקים מדינת ישראל בעקבות, נגיד, מלחמת העולם הראשונה, זה מסקנה אלוהית או שזה מסקנה אנושית בתת מודע?
מה זה משנה?
לא, כאילו, כי זה בדיוק פועל הפוך, זאת אומרת, בעקבות
השיפוט המוסרי במלחמת העולם הראשונה,
היה צורך להקים את
מדינת
ישראל.
זה אמת. אז ריבונו של עולם הגיע למסקנה
הזאת אחרי...
לא, הקדוש ברוך הוא תמיד יודע את האמת. השאלה היא, מה מביא את זה? כן? כלומר, דברים מופיעים לפי הצורך. שלום כבוד הרב, היום המדינות הערביות, הרפובליקות, מתפרקות, אך המדינות עם השלטון המלוכני המוסלמי עדיין לא. זאת תחילתה של ההתמוטטות של הסדר האירופאי הפיקטיבי לאחר מלחמת העולם הראשונה. העולם חוזר למקומו. אני מבין מדבריך שאתה אומר שהמשטר המלוכני עדיף על משטרים אחרים. זה מה שאתה מקדם כאן. אינני יודע האם אפשר להסיק את זה, כי אינני יודע אם במדינות המלוכניות לא תהיה נפילה, ואני גם לא בטוח שהן יותר טובות, וגם אני לא בטוח שאם המורדים במדינות השונות יצליחו, מה שעוד לא הוכח, שהם יקימו משטר מלוכני. אז כל זה די מקשה על התזה שאתה רוצה לקדם. כן, רוצה להגיד משהו, לא? לא, לא אתה, הוא. אתה רוצה להגיד משהו? בבקשה, מה אתה רוצה? אז זה דיון אחר. אתה יודע, דיון כללי, האם מלוכה זה יותר טוב מרפובליקה? כן, דיון לפני עצמו. אני אומר, אבל הטענה היא שמה שקורה היום הוא ראיה לעדיפות המלוכנות, על זה יש לי השגות. זה הכל. טוב. גם דברי הגאון מווילנה שאתה מביא, ספק באיזה הקשר נאמרו ולמה נאמרו. כן, אני רוצה להזכיר לך מה שהיה בזמן הגאון הייתה תנועה רפובליקנית ברוסיה, הצאריסטית. ואז השלטון הרוסי פנה אל הגאון מווילנה כדי לשמוע מה דעת היהדות על משטר רפובליקני. והגרא ענה שיש עדיפות למשטר מלוכני בגלל שכיוון שהמלך יודע שבנו יירש אותו, אז גם הוא ידאג שהמדינה תהיה טובה. עכשיו, אל תשכח באיזה הקשר נאמרו הדברים. לכן קשה מאוד לדעת בדיוק עד כמה הגאון היה חופשי להגיד כל מה שהוא רצה להגיד. אם בכלל הוא אמר. כן. מה המקור של מדינת ישראל היא מלכות? ואם כן, האם ראש הממשלה הוא מלך? הרי אין נביא להמליכו. אוף, עוד פעם, כל הוויכוחים האלה. לא נולדנו אתמול. יעיינה כבודו בשאלות ותשובות, משפט כהן של הרב קוק, ששם הוא אומר שכל הנהגה נבחרת של האומה דין מלכות יש לה, והוא מביא לזה מקורות. וכן כתב גם הרב עובדיה יוסף בשאלות ותשובות יחווה דעת, כרך חמישי שאסור לרמות את מס הכנסה משום דינה דמלכות הדינה, והוא מפנה אגב לתשובה הזאת של הרב קוק. וגם מובא במאירי וברזה וברדבז שהנהגה נבחרת של האומה דין מלכות יש לה גם בלי נביא. מה שכתוב שצריך נביא, זה הכוונה של הנביא יש זכות וטו. הנביא יכול להגיד, המלך ההוא אני לא רוצה. אבל אם אין נביא, ודאי שיש לציבור בכלל דין מלכות, ויהיינה כבודו ברמב"ן על התורה, בויקרא למדבב, שם בסוף הדברים, שהוא מסביר שלציבור יש דין מלכות. אוף, טוב. שלום, עלה לי רעיון. הרי הנוצרים עושים אלוגריה, הוא כתוב כאן, הוא אומר אלוגריה. אז אני מבקש לכבד את מה שהוא כותב. הנוצרים עושים אלוגריה לאותו איש, כאילו הוא תחליף לכנסת ישראל. ולכן, עצם העובדה שיש עדיין מלחמות, מהווה סתירה לטענתם. א', זה נושא מעניין שהוא לא הנושא שלנו. סתירה כותבים עם תו. ולא עם תת, כי עם תת זה סתירת לחי וכדומה, ואתם כן ודאי לאלגוריה. טוב, כבוד הרב, למה דווקא כנסת פוליטית ולא כנסת חכמי ישראל גדולי הדור בתורה? הבנתם את השאלה?
כן.
שאלה חשובה. אני חוזר על השאלה. כבוד הרב, למה דווקא כנסת פוליטית ולא כנסת חכמי ישראל גדולי הדור בתורה?
אין סיכוי שתי מדינה.
זה נכון מה שאתה אומר, אין סיכוי שתהיה מדינה איתם, אבל אני אגיד משהו יותר שורשי, פשוט מאוד. השאלה היא, וזו שאלה בסיסית, שהרבה אנשים נכשלו בה, מהי נקודת המוצא, מה זה היהדות? האם היהדות זה דת, או שהיהדות זה לאום? אם אני אומר שהיהדות היא דת, נגזרות מזה מסקנות X, Y וZ, ואם היהדות היא לאום, נגזרות מזה מסקנות X tag Y tag Z tag. נכון? ו-Z tag. באמת או לא? עכשיו, אם היהדות היא דת, ככל שזה יותר דתי, זה יותר יהודי. פחות דתי, פחות יהודי. זה המדד. אם היהדות היא לאום, ככל שזה יותר לאומי, זה יותר יהודי. פחות לאומי, פחות יהודי. זה המדד. והרבה הרבה מאוד מחלוקות בין חרדים לציונים וכו', בנויות על ההנחה הזאת, שלא תמיד מבוררת לכולם. כן, בבקשה. אתה צודק, תמיד לסנהדרין יש תפקיד פוליטי, וגם לרבנים יש תפקיד פוליטי. הרבנים והסנהדרין זה אותו דבר. הרבנים הם יורשי הסנהדרין. אבל הסנהדרין איננה המלכות. לא הסנהדרין שולטת במדינה, המלך שולט במדינה. עכשיו, זה שהשלטון שלו מוגבל והסנהדרין יכולה לעצור אותו בכל מיני דברים, בסדר. אבל... לא, אבל הכנסת זה לא הסנהדרין. הכנסת זה המלך. הכנסת זה המלכות. אלא המלכות היא באה לידי ביטוי בפרלמנט. כן? זאת מלכות פרלמנטרית. זה המלך. בסדר? אולי מה שאתה צריך לשאול, למה בית המשפט העליון הוא לא סנהדרין? זה משהו אחר. אבל הכנסת היא לא סנהדרין. טוב. מה?
אם המלכות לא
כפופה
לסנהדרין, אז מה זה סנהדרין? אני חושבת כמלכות?
אם המלכות לא כפופה...
לעניין הצורך שלנו להתייחס אליה כמלכות?
אם המלכות אינה כפופה לסנהדרין, האם היא עדיין מלכות? אם המלכות כפופה לסנהדרין, היא לא מלכות.
שהסנהדרין מגבילה אותה.
יש הגבלות, כמו כל דבר. כלומר, הגוף המלוכני יש לו גבולות. כלומר, זה לא דיקטטורה. בסדר? אז זאת אומרת שהשלטון לא מרוכז כולו בישות אחת. זה נכון. אבל גם במדינת ישראל זה כך. המשך. ובתקווה שבקרוב ייפלו המלכנות, או המלוכנות, אני יודע, האסלאמיות, ויחזרו המדינות האסלאמיות הפיקטיביות בחזרה לשבטיות ומכך למשפחות והתקיים בנו ונברחו בך משפחות האדמה. אני חש שכנראה קראת באינטרנט איזשהו עדכון שבועי של תנועה פוליטית שמדברת על זה, שהנטייה של העולם הערבי היא לחזור אל השבטיות. בסדר. לא צריך כל רעיון מיד לאמץ, צריך לחשוב על הדבר. טוב, כן, בבקשה.
המלך יושב גם בסנהדרין, נכון?
המלך יושב בסנהדרין? תלוי. מבית דוד, לא מבית דוד.
דוד היה בסנהדרין.
דוד גם היה בסנהדרין, נכון.
זה לא סותר?
זה סותר. זאת אומרת, זה יוצא מן הכלל, זה חריג. בבקשה. נמשיך, לא? ג' פסקה ג' אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים ובתוארים מוגבלים. זה גם נמצא, ראינו במאמר על מלחמת האמונות והדעות. כלומר, מה זה היהדות? אז התחלתי בהערה הקודמת לדון בשאלה, זה דת? זה לאום? מה זה? באופן אמיתי אין לזה הגדרה. כלומר, אנחנו מתפקדים כדת בזמן הגלות, אנחנו מתפקדים כלאום בזמן הגאולה, אבל מצד עצמנו אנחנו לא לאום וגם לא דת, אנחנו איזה מין ישות מטאפיזית, מה שהמדרש מכנה חיה שמימית, העומדת באמצע הרקיע, ומתהלכת על הארץ בצורה של עם. כן, כלומר, מה עושים פה? כן, ברומא היא רומאי. אז מה עושים בעולם הזה? בעולם הזה מתפקדים כמדינה. טוב, אז אנחנו מדינה. מובן? אבל מצד שורשה, כנסת ישראל היא משהו אחר, וזה מסביר את המשך קיומנו גם כשמתבטלת הלאומיות או גם כשמתבטלות הדתות. כי אנחנו בסופו של דבר משחקים אותה איזשהו משחק על הבמה של ההיסטוריה, כמו שחקן, שלפעמים מתלבש בלבוש דת, לפעמים בלבוש לאום, אבל אנחנו מעבר לזה. אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים ובתוארים מוגבלים, כוללת היא הכל. מאיפה הוא יודע את זה? מאיפה הוא יודע שכנסת ישראל כוללת את הכל? הוא אמר את זה באלף. אותה שאלה אני יכול לשאול שם. האמת היא שצריך פשוט לזכור, מהי הסיסמה של היהדות? שמה ישראל, נכון? השם אלוהינו, השם אחד. זאת אומרת שנקודת היסוד של הזהות שלנו אחוזה באחדות האלוהית. אז האחדות האלוהית כוללת את הכל. זאת המשמעות של הביטוי השם אחד, נכון? לא הבנתי.
בגלל זה גם יש ליהדות יש קיום גם בגלות של יחידים
שבגלות יש לנו קיום
בכל המצבים.
בכל המצבים, כן, יש לנו יכולת הישרדות כללית, כן? כמו העכברים. כן, העכברים אפשר לשים להם כל מיני אינפקציות, לעשות להם כל מיני ניתוחים, ממשיכים לחיות. כל מיני טיפולים עושים בעכברים במעבדות, שאם היית עושה את זה על בעל חיים אחר או על בן אדם, קל וחומר, מזמן היה מת. כן? אבל עכברים זה מחזיק מעמד. אז זה הקשר בינינו לבין העכברים. טוב. מה? פרופגנדה, כן. אולי זה מסביר מדוע הפלישתים שלחו עכברי זהב לאלוהי ישראל. כן? טוב. אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים, ובתוארים מוגבלים, כוללת היא את הכל. והכל מיוסד על כלות נפשה לאלוהים, על הרגשתה את המתק ואת הנועם העליון בכל עומק נשמתה, בכל יפעת תענוגיו. כלומר, מה יש בתוך הנשמה הישראלית? ההשתוקקות הזאת. יש פסוק כזה, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. זאת אומרת שבמזבח הייתה מצווה שכל הזמן תהיה אש. זה מכוון כנגד מה שמתרחש במעמקי הנפש הישראלית, שתמיד יש ההשתוקקות כלות הנפש לאלוהות. אבל יש ערבים בתוך הכנסת הפוליטית, וגם בעלי דין רודף. נא להסביר, בבקשה. לא, אני לא רוצה להסביר. זה שיש ערבים בכנסת, וגם מי שאתה חושב לבעלי דין רודף, זה לא מה שמונע מהכנסת הזאת להיות הביטוי הפוליטי של הרצון הלאומי של עם ישראל. זה שעם ישראל רוצה שיהיו ערבים בכנסת ויהיו גם בעלי דין רודף בכנסת, זה עם ישראל רוצה את זה. אז זה עדיין הביטוי של הרצון הפוליטי שלנו, זה לא משהו שכפו עלינו. כן, בבקשה.
אבל איך יכול להיות מלכות של גויים?
איך יכולה להיות מלכות של גויים? מה זאת אומרת? יש מלכות של גויים, נורווגיה, ארצות הברית,
מלכות של גויים על יהודים,
איך יכול להיות מלכות של גויים על יהודים? אין לה זה דין מלכות. למה אין לה זה דין מלכות? מלכות של גויים עד רבה, יש לה דין מלכות, מה הבעיה? רגע, אני מבין משאלתך, אתה לא אמרת את זה, אז לכן אני עושה כאילו שלא הבנתי אותך. אתה מתכוון להגיד שברגע שיש ערבים בכנסת, זה לא מלכות של יהודים, זה מלכות של גויים. זה מה שאתה אמרת. זה מה שאתה מתכוון.
אם מחליטים, נגיד,
הם מכריעים בהצבעה, למשל, זה לפי זה שגויים הכריחו אותנו לעשות משהו. זה מה שאתה אומר, נכון? תשובה. זה מה שאתה שואל? תשובה, זה לא נכון מה שאתה אומר. אני אסביר לך למה. כי זה שאנחנו מוכנים שיהיו חברי כנסת גויים שיקבעו את גורלנו, זאת החלטה שלנו. זה לא החלטה שבאו אומות העולם וקפו עלינו. זה לא ש... אנחנו התנגדנו, בא איזה כובש ואמר, אני מכריח אתכם עכשיו לשים נציגים גויים בכנסת. זו החלטה שלנו. האם ההחלטה הזאת היא מוטעת או לא מוטעת, האם היא קשרה או לא קשרה, זה בעיה שלנו. נכון שזה עבירה, אבל זה בעיה שלנו. אז זאת אומרת שזה השלטון שלנו עדיין. בסדר? בואו, כן. מה?
שהכל מוסד ותקלות נפשה לאלוהים.
נכון. 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 הוא מסביר לך איך זה עובד. הלאה. והתשוקה לאלוהות בהתלהבות נפש אמיתית מתגלה היא בכל פינותיה. עכשיו השאלה היא באמת, איפה אנחנו רואים במציאות את ההשתוקקות לאלוהים? אז אפשר להגיד, כמו ש... לא יודע מי הציע פה לפני כן, שזה על ידי התורה. תורה ומצוות. תורה ומצוות, כפי שאמרתי לפני כן, זה חלק מן הגילוי של ההשתוקקות לאלוהים. יש עוד גילוי, בואו נראה. מתגלה היא בכל פינותיה. מתגלה בתורה ובמצוות. מתגלה במוסר ומידות. כן? בלי קשר לתורה ומצוות. יש אנשים בכנסת ישראל שיש להם נטייה מוסרית, מידות טובות, ומה זה בא לבטא? זה בא לבטא, בין שהם יודעים את זה, בין שהם לא יודעים את זה, את ההשתוקקות שלהם לאלוהים. מתגלה בהתעלות נפשית, בשירה פנימית, בקדושת החיים, בצמאון אין חקר. קלטה נפשי לאל חיי. כן? איך יש פסוק כזה? קלטה נפשי? מה? אבל כתוב כאן חיי. תפילה לאל חיי, נכון? יש פסוק כזה. כן, תפילה לאל חיי. אז כאן הרב מחבר את תחילת המזמור עם סוף המזמור. מתגלה במסירות נפש תדירית, בנציאת עול גלות מהאהבה. כן, הרי יש אחד הדברים המדהימים, זה שהיהודים בגלות יכלו תוך שנייה אחת לצאת ממצב של שפלות למצב של עליונות. איך? על ידי קבלת הנצרות או האסלאם. במילה אחת היהודי הופך משפל לנעלה. והוא מצטרף למי שלפני כן שיאבד אותו. והם לא עשו את זה. כלומר, יש כאלה שעשו, אבל מי שלא עשה, לא עשה. כלומר, זאת זכות עצומה. הזכות של העמידה מול הלחץ הזה. כן, נשיאת עול גלות מאהבה, רק שלא לזנוח את סדר החיים, המעשיים והרוחניים, שהאורה האלוהית מדבקת על ידם בקרבה. גבורת רעם זו, היא המביאה לה, באחרית הימים, את הישועה המוחלטת, ומזרי ישראל יקבצנו ושמרו כרועה עדרו. כלומר, הציונות היא הביטוי הפוליטי בקץ הגלות של ההשתוקקות לאלוהים. כן, בבקשה.
משפט רייסס הוכיח שאפילו אם היהודי מתבולל וכמה שהוא מנסה להסתיר את זה, הוא אף פעם, הוא עדיין ינרדף. זה בדיוק מה שהוכיח להרצל, שהפתרון זה לא להתמצא.
נכון. אז מה?
הרב
אמר
שהיהודי
יכול תמיד
להפוך
משועבד
ל...
נכון. אמרת שני דברים שונים. אמרת שההתבוללות איננה פתרון ליהודים. ואמרת בשמי שאני אמרתי שההתבוללות היא פתרון ליהודי. אני לא מבין מה הסתירה בין שני הביטויים. אמרת שההתבוללות איננה פתרון ליהודים, ואמרת בשמי שההתבוללות הייתה כן פתרון ליהודי. אני לא מבין את הסתירה, אם כן?
זה היהודי פרטי.
כלומר, כיהודי פרטי אין שום בעיה. כל יהודי פרטי, ויש הרבה שעשו את זה, יכול היה להתבולל ולהיעלם מן ההיסטוריה.
כשלדרייפוס
זה דרייפוס זה לא, זה לא עזר, בגלל שעדיין זכרו שיהודי. אם זה היה הבן של דרייפוס, כבר לא היו יהודים. כן, בבקשה.
תשובה אמיתית אפשר להגיד
האמיתית,
רק במוות.
זה באמת שאלה גדולה. האם ההשתוקקות, התשוקה, הקלות הנפש האמיתית זה רק במוות? זה היה, יש אבא אמינה כזאת, כן?
זאת אומרת שהשכינה, אחרת הנפש לא
יוצאת. אני מבין, יש הדבר הזה. אבל יש חידוש של היהדות, חידוש עצום, ובחרת בחיים. שאף על פי שהחיים והמוות נתתי לפניך, והיה מקום לבחור במוות. אף על פי כן, החידוש של התורה זה הוא בחרת בחיים. שיש אפשרות לגלות את האלוהות, וזה אפילו עדיף, בחיים מיותר מאשר במוות, כפי שאומר דוד המלך בעצמו. כי אין במוות זכרך. בשאול, מי יודע לך? כן? מה אתה אומר? הפסקה זה
נראה
שהרב
מדבר
במובן
כללי, אבל
בגילוי
של התשוקה, הוא מדבר על מראה נראה
שהגילויים הם דווקא גילויים
פרטיים,
זאת אומרת
של
תורה ומצוות, דווקא
מוסר
ונפש. נכון, נכון. הוא מדבר על גילוי. הוא מדבר על גילוי. הגילוי הוא בפרט?
הוא
מדבר
על הפרט.
כן.
אני לא מבין למה היה צריך את החידוש הזה. זאת אומרת שהתורה תחדש שהוא בחר דבר חיים. הרי עצם הבריאה זה אומר שהקדוש ברוך הוא רצה שאני מחוץ לו. אז למה שאני אחשוב שיותר טוב לחזור?
אתה צודק. כלומר, אתה מדבר כמו יהודי ששמע את, 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 את דבר השם בהר סיני. כלומר, מאז הר סיני, אנחנו הבנו שאם הקדוש ברוך הוא ברא, זה סימן שהוא רוצה בקיום. לפני כן היה אפשר לחשוב שזו פשלה. כן, כמו שכולם חשבו, שהעולם הוא איזה מין נפילה. ולכן, הטוב ביותר זה לשוב אל המקור. והראיה, שכך חשב יצחק אבינו. נכון? עד שנתגלה לו, לא, לא, אני רוצה שתחיה. אל תשלח ידך אל הנער. הלאה.
מה? שרה
אנושות באותה תקופה. אולי. אבל למה תמיד לקפוץ לנושא שקרוב לנושא שבו אנחנו עסוקים? אני מציע לך שכשאנחנו לומדים, ננסה להבין מה נאמר ולא מה זה מזכיר לנו. מאוד חשוב. בכלל, יש לפעמים שאנשים חושבים שכדי להבין משהו, צריך לדעת האם זה קשור ל... לא אכפת לי למה זה קשור, אני רוצה לדעת מה זה אומר. פסקה ד', כן? לפעמים. פסקה ד'. עכשיו, פסקה ד' היא פסקה חשובה, היא נוגעת פה לדבר בסיסי ביותר ביהדות. מה? מה הבעיה שלך? זה פסוק. נכון. אתה לא יודע איפה הפסוק? זה בישעיהו, מה זאת אומרת? מזרי ישראל יקבצנו. כן, בגלל שהוא, למה זה בלי גרשיים? בגלל הוו של זרי ישראל. כן. אבל זה פסוק, מזרי ישראל יקבצנו ושמרו כרוע עדרו. מזרי בגמטריה, כמה? כמה הגמטריה של מזרי? 252, נכון? רש נון בית, שזה שנת גירוש ספרד, נכון? ולכן, קצת לפני גירוש ספרד, היו אנשים שחישבו קיצים, ואמרו שבשנת רש נון בית תהיה הגאולה, שנאמר מזרי ישראל יקבצנו, ושמרו כראה עדרו, ואכן זה התקיים, מזרי ישראל, זה כן. ברש נון בית היה מזרי ישראל. יקבצנו, זה לקח עוד קצת זמן כנראה. כן. שלום הרב, הרי רוב הציונים בזמן הקמת המדינה היו אנטי דתיים. איך אפשר לומר שזה ביטוי להשתוקקות לשם? תודה. בין הפסיק לבין איך תשים רווח. פשוט מאוד. הם לא יודעים שההשתוקקות שלהם להקים מדינה היא השתוקקות אלוהית. ויותר מזה, האנטי דתיות שלהם היא ביטוי נסתר, סמוי, להשתוקקות לאלוהות בגדלות. הם דוחים את הגילויים הקטנים של האלוהות בצורתם הגלותית, והם עדיין אינם יודעים כיצד מצטיירת הדבקות באלוהים בגדלותה. אז במעבר בין זה לזה יש משבר התבגרות. משבר ההתבגרות הוא האנטי-דתיות. יוצא לפי זה שגם האנטי-דתיים שלא מידיעתם, הם רוצים את הדבקות באלוהים. הם אינם רוצים דבקות באלוהים בצורה הדתית המוקטנת. הם רוצים את הדבקות באלוהים בגדלותה, רק הם יודעים לבטא את זה, לכן הם מתנגדים לדת. זה גם קשור לנשמות של עולם התוהו. אני מציע אולי לראות בהקשר הזה את דברי הרב קוק באורות התשובה ד' ח'. נא להכיר, אורות התשובה. ד' ח'. הנה, זה אורות התשובה, זה נכון. כמה דפדוף, כמה, כמה. קודמת לכל מיני התשובות שהן באות אחריה, היא התשובה אל כבוד השם. כן, כלומר, יש תשובה לכבוד השם. אף על פי שבהתרחב האור, המושגים מתעלים. עד שהתוכן של כבוד עם כל רוחבו, צר הוא מאכיל את השטף הגדול של אורות התשובה שתמצית ניקודם יקר מחוכמה ומכבוד. וזהו יסוד התשובה, שאורו יגלה בעקבתה דמשיכה, ויכלול בקרבו את כל אורחות התשובה הקטנים ממנו, שכולם בו כלולים. כלומר, יש תשובה גדולה אל כבוד השם, ויש כל מיני תשובות קטנות. מה זה תשובות קטנות? אדם למשל חוזר בתשובה כי הוא מפחד מן העונש. זו תשובה קטנה. באורו הגדול, בראשית התפרצו, נראה הוא כאילו דוחה את האורה הקטנה. כלומר, האור הגדול דוחה את הדתיות בקטנותה. ובני פריצים קמים ומתנסים להעמיד חזון ונכשלים. אבל הכישלון לא בא כי אם על ידי האורות הקטנים שנראו כאילו נדחו. כלומר, כיוון שהחילונות אינה כוללת בקרבה גם את ההערות הקטנות של הדתיות, לכן היא נופלת. והיא מגרשת מגוש קטיף. זה כתוב כאן. והאור הגדול פועל הלאה את פעולתו, וידו לא יניח עד אשר ישוב להיגלות בכל סגולותיו העליונות והתחתונות. בסדר? אז זה מה שהרב מסביר. השר בשביל זה ללמוד את תורת הרב קוק. איפה זה נמצא? אני אמרתי כבר, באורות התשובה, פרק ד', פסקה ח', מה כל כך, צריך לחזור על זה. טוב, שלום, מה פירוש המילה מזרה בפסוק שהרב ציין? מזרה הכוונה מפזר, כמו זורה לרוח. מזרה ישראל יקבצנו. בסדר, אז אם כך, בזאת סיימנו את פסקה ג', שלום.